אתה אל תצעק, תקרא ככה בנחת, לא תתעייף. בסדר? ככה בכל זה, שלא תעייף. רבותיי, אנחנו מתחילים פרשת נוח. אלה תולדות נוח, נוח הצדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. כאן הקורא בתורה, צריך לשים לב, הוא קורא את האלוהים. יש מקף. כשיש מקף, זה נקרא כמילה אחת. אז אני קראתי, מישהו החזיר אותי. עוד פעם, ועוד פעם, צעקתי עליו בסוף. אז הוא הבין. הוא לא שמע את המילה את. הוא רוצה את האלוקים. זה לא ככה? כמו שאני אומר בקיאת שמה, בכל לבבך, לא בכל, אחר כך לבבך, אני אומר את שתי הלמדים, בכל לבבך, אבל יחד, רצוף. כאן, כיוון שבהה של האלוקים, יש שם מעמיד, מתג, אז צריך להרים את זה יחד. את האלוהים, את הלך נוח. זה הכלל. עכשיו, מה העניין של כל הקריאה הזאת? ראשי אמר, הועיל והזכירו, סיפר בשבחו, שנאמר, זכר צדיק לברכה. דבר אחר, למדח, שעיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. עכשיו, הוא כמובן ראשי, מתכוון לדברי המדרש. המדרש אומר, 120 שנה, היה נוח, קיבל נבואה מהשם יתברך, שעומד לבוא מבול. הוא היה הולך כל יום בכיכר המרכזית של העיר ומביא עצים ובונה תיבה. והם באים לשאול אותו, כל המשכילים, מה האוניברסיטאות, השמאלנים ושליחים של הפרקליטות, מה אתה עושה פה, מה אתה לא עושה. אמר להם, אני בונה תיבה. מה זה התיבה? אמר להם, תדעו, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא מבול, ואם הם לא יחזרו בתשובה, יחריב את העולם. מה היה אז? הזוהר כותב דברים נוראים. כותב שהיו הולכים בגילוי נשים בעיקר, חס ושלום, בלי בגדים. והזוהר שם כותב דבר מבהיל מאוד. אומר, ותדע שאותם נשמות שהיו בזמן נוח, עתידים לבוא בדור האחרון, ועתידים ללכת בלי לבוש ברחוב. דבר מפחיד מאוד. ואז יבוא משיח. אז אלה תולדות נוח. אז אם כן זה היה, היו תמלא הארץ, אבל על מה נגזרה הגזרה? לא על רק על המעשים האלה המכוערים שלהם. כלומר, אומרת שנזקקו מין בשאינו מינו, ואפילו בעלי החיים. כי דבר ידוע, כאשר בני האדם שומרים את עצמם, גם בעלי החיים שומרים. שבני האדם פרוצים, בעלי החיים פרוצים. היה איזה לפני 30 שנה, בא אליי אחד שעובד בגן החיות התנכי בירושלים. אמר לי, הרב, יש דבר מוזר מאוד קרה שם. מה קרה? אז הוא צריך לספר, יש להם שם מושבה של הנשרים. מושבה. והנשרים הרי הם גדלים. אז מטילים ביצים מדי שנה, ובוקעים הביצים, יוצאים שם, דוגרים עליהם, יוצא נשר צעיר. בהתחלה הוא קטנצ'יק, אחרי שנתיים, שלוש, חמש שנים, כבר הופך להיות גבר בר גוברים. אז הם מתחילים לריב. ידוע, את כל בעלי החיים כך, גם אצל האריות, גם הזאבים, גם זה, הם... כשהזכרים נהיים גדולים, מתחילים לריב אחד עם השני. אפילו האיילות, אתה תראה אותם, נוגחים בקרניים, מי מפיל את השני. ואז הגיבור, הוא נהיה המלך של העדר, והוא מגורש מהמקום. הולך נזוף, הוא כאילו בנידוי, הולך מקום אחר. זה החוקים של ג'ונגל. אז הנשרים האלה השתוללו, עכשיו, בגן החיות רצו שיהיה שקט, יש כאלה ששולחים אותם לגני חיות אחרים. יש כאלה, אז שמו שני נשרים, היו זכרים, שמו אותם בקן. שבקן, תחילו השני זכרים האלה, להשתעמם. טוב, השתעמם פה, השתעמם שמה, תחילו להתעסק ביניהם, השם יצילנו. אמר לי, וזה דבר מוזר, זה לא היה. אז עמדו אפילו פרופסורים, באו לראות זואולוגים ועוד כל מיני. מה הדבר הזה? הכך בא אחד, עד כדי כך תראה איזה ראש דפוק של עקום של אלה. הלך הביא מקלקר, כמו ביצה של נשר, ביצה ככה גדולה, שם שתיים כאלה בסל, בלילה, על הבקן, והנה אחד מהם התחיל לדגור על זה. והוא מאמין שזה ביצים שלהם. טוב, מתי הטלת ביצים? באיזה יום, באיזה שעה? צריך לעשות פדיון פטר חמור, צריך לעשות ברית מילה, בריתה, אני יודע מה. יושב על זה, והמשיכו. היו פעם זה יושב, פעם זה יושב, כאילו הם איש ואישה. אמר לי, מה זה התופעה? זה לא היה בהיסטוריה, חיפשו בכל ההיסטוריה של הנשרים, אין. אמרתי לו, זה פרשת נוח. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כשבני האדם התחילו כאן לעשות דברים כאלה, אז גם בעלי החיים, אותו דבר. אז זה השם הצילנו. זה מה שהיה באותו דור. עד כדי כך, שהקדוש ברוך הוא מצווה את נוח, שיביא מהבהמות הטהורות שבעה שבעה, איש ואשתו. מה פירוש איש ואשתו? אתה ראית פעם שהכבש הולך להירשם בנישואין עם הכבשה? מה שייך אשתו? הם עשו טקס נישואין? בכלל לא שייך. מה שייך איש ואשתו? אלא, כוונה, אלה שלא הלכו עם אחרים. הם נאמנים, בני זוג, שנאמנים זה לזו. זה הכוונה. ואילו בהמת הטמאות, שניים, איש ואשתו. מה זה? גם בבהמות הטמאות, שם היה קלקול גדול. אלא שהיה ביניהם, היה כמה הצדיקים שבהם. אין אפילו למד וב, היה רק מקושי זוג, מכל סוג. אריה ולביאה, וכן טיגריס וטיגריסה, וכן על זה הדרך שמצילן. אולי אפשר להוריד את ה... להנמיך את זה קצת. כן, מחילה. כן. לא, שב, יש כבר שניים קמו. כן. ואיפה השלישי? זכר המצוות. אז, בקיצור הדברים, היה, התיבה לא הייתה קולטת כל בעל חי שקלקל. אז גם בעלי החיים קלקלו. ולא רק זה, מדרש אומר שגם האילנות, היו זורים אותם, אילן של שזיף מוציא משמש. של המשמש מוציא שקדים. של השקדים מוציא ענבים. תחיל הכל להיות כמו בית משוגעים. והיום גם יש את זה. בא אליי אחד לשאול אותי שאלה. הוא קנה לבית שלו עצים ננסיים. שם בתוך הבית. כן, משעמם לאנשים. אז הוא שם שמה, יצא עץ קראת הקיץ, והוציא, בהתחלה הוציא שזיף. פתאום הוא רואה אחרי שבוע, שיש בעץ גם מפרסקים. בצד השלישי, רואה יוצא משמש. אמרתי לו, זה ממזר, בן ממזר, בן בנו של ממזר. למה? הגמרא אומרת, כתוב אחרי זה בהמשך, בסוף הפרשה, הוא ענה, ותלד את ענה, מזאת, ותמנע את הפלגש, לאחות, תמנע, מי זאת הייתה תמנע? היא ביתו של אליפז, שם של אישה. היא באה אצל אברהם אבינו, רוצה להתחתן עם זרע אברהם. אמר לה שילכו לעזאזל, אנחנו לא רוצים אותם. אנחנו יהודים, אנחנו גזע קדוש, לא מתחתנים עם גויים. אף על פי שלא היה עדיין גויים, עד מתן תורה, אבל לא הזהיר את אליעזר, כי אם אל משפחתי תלך ולזה, היו שומרים. אז תמנע מרוב שראה לחשק להידבק בזרעו של אברהם אבינו. אמרה, אם אברהם לא הלך לי, אז הלכה לנכד, עשיו, יש עשיו, גם אדמור, הלכה לעשיו. סתימנה, הלכה, נהייתה, אז אליפז אמר לה, אי אפשר, אני נשוי כבר, שני אישה, אבל פי שהם לא אכפת להם, הרי עשיו הרשע עמך שמו, נסע כמה וכמה נשים, לא כתוב, וילך עשיו אל מחלת בת תשמעאל, ויקח על נשיו, לא לאישה. הוא היה לו איזה 20-30 נשים, אלה כתובים בתעודת הזהות, ועוד מהצד, בלי סוף. אז עכשיו מה עושים? מה עשתה תמנע? אמרה לאליפז, היא מוכנה להיות פלגש. פלגש, פירוש המילה, פלג אישה, חצי אישה. זאת אומרת, אין לה זכויות מלאות, זה לא נישואים, זה רק, היא חיה איתו, אבל היא נאמנת לו, הוא גם לוקח אותה, היא אשתו, לכל דבר ועניין, אבל אין לה חלק לא בירושה, לא בשאר דברים, יש לה איזה זכויות מסוימות, מוגבלות. אז היא הסכימה להיות פילגש לבן של עשיו, כיוון שהעשיו הוא צצה נכד של אברהם אבינו. אמרה, אני רוצה להידבק בזרעו של אברהם אבינו. אז הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא קצת היה על אברהם אבינו איזה עננה דקה, חוץ מכבודו. למה דחית את תמנע? היית לוקח אותה לאיזה אפילו משרתת משהו בבית שלך. מי הולידה את עמלק, לא פחות ולא יותר. כתוב הפסוק, ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק. זה עמלק עשה לנו צרות, ועד היום הוא עושה לנו צרות. מה שאתה רואה חיזבאללה, אתה רואה איראנים, אתה רואה את רדואן, אלה כולם מזרע עמלק. מראה מפורשת, מראה אומרת, אין לך מלחמה שאין נוצח בה, שאין בה מזרעו של עמלק. כלומר, גרמנים הארורים, זה ודאי עמלק. כי יש גמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת שם, על הפסוק, תן לי לזכור, איך כתוב שם, הגרמה אומרת, זו גרממיה של יוון. זה גרמניה. אז המפרשים אומרים, גרממיה זה גרמניה. ג'רמני, נכון? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אפילו הגרמנים, שהם זרע עמלק, נזכרו, נרמזו בפסוק. בפרט בפרשה שלנו, בסופה, יש לך שמה את כל 70 האומות, הערכי, הסיני, הצמרי, וכולם שמה, מחשמם וזכרם, ואבד זכר זכרם. וכל המשפחות שלהם. הנה, יש לך שמה, ומצרים, היה אדם ששמו מצרים. ילד את לודים, ואת ענמים, ואת להבים, ואת נפתוחים, ואת פטרוסים. פטרוס. היה, אתה זוכר אותו? היה שר החוץ המצרי. קראו לו פטרוס, ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. אחרי זה כנען ילד את צידון ואת חט, אלה נכון ששמות של הערים, הערים נקראו, היו קוראים אותם על שם בן אדם. כמו שהגמרא אומרת, אלכסנדר בנה את אלכסנדריה, קרא אותה על שמו. קונסטנטין בנה את קושטה, קרא אותה על שמו. וכן על זה הדרך. היה טיבריוס, מה שמו וזכרו, בנה את טבריה, קרא אותה על שמו. אז היו קוראים כל אחד על שמו, וזה פירוש הפסוק בתהילים. קראו בשמותם עלי אדמות. היו קוראים, אז הגמרא אומרת לכן, מתו, הלכו לעזאזל. העיר נשארה, והוא מת, הלך. אבל אצל ישראל לא כך. הוא חי גם שם באותו עולם, חי, ויש לו חיים טובים, איזה גן עדן, איזה תענוגים, לא צריך שמות של ערים שיהיה על שמו. כמו כעת, תרקח את תל אביב, כמה שמות יש שם, גם ירושלים, בר מנן, העלייה השנייה, העלייה השלישית, וכל מיני שמות של, הביאו אותם שם אצילנו, לעתיד לבוא, כל יבוא המשיח, יקים עירייה חדשה, בכל הערים. אנחנו. מה אומר כבודו?
חברון, חבר טוב.
חברון. חברון.
חברון. מה היה בחברון? תזכיר לי. מי זה היה? מי היה אבא שלו?
לא. העיר חברון, השם אברהם אבינו.
חבר טוב.
נו. אז בסדר. אז בקיצור, יש לנו כאן את כל השמות של כל הערים האלה. אז אלה יצאו משם. עכשיו צריך להגיד איזה הקדמה להבין מה קרה פה. אנחנו רואים בפרשה הקודמת נברא אדם הראשון, אכל מעץ הדעת, גרם מוות לכל העולם, לא רק בני האדם, גם בעלי החיים. והגמרא אומרת יש רק עוף אחד ששמו חול, הוא לא אכל מעץ הדעת. חול, איך אומר איוב, חול ירבה ימים. הוא, העוף הזה, אחרי שהוא גדל נהיה זקן, הופך להיות חול, אחרי 1,000 שנה, והחול הזה עוד פעם מצטבר, ונוצר ממנו עוף, והוא חי. אז הוא לא מת אף פעם. למה? הוא לא אכל מעץ הדעת. חול ירבה ימים. אז... אבל כל בעלי החיים, כל הנבראים, כולם מתו. חוץ מהדגים. כתוב בפסוק, כל אשר בחרבה מתו. תראה, לכן נוח לטבע לא הכניס דגים. כי הדגים היו בים. חיו שם, ולא פגע בהם המבול בכלל. ולמה? הדגים באמת שמרו. היו בסדר. לא היה אצלם את כל הדברים שהיה אצל בעלי חיים. שמצילנו. בקיצור, אבל צריך להבין מה קרה פה. ובא מבול. עכשיו, זה לא נגמר. אתה קורא אחרי זה, מגיע לסוף הפרשה, אנחנו כבר מהמבול, לא אוסיף לקלל עוד את האדם בעבור האדמה, והנה, יש קשת, והנה עוד פעם, מתחילה פרשה חדשה, והיא כל הארץ. שפה אחת הוא דברים אחדים. וימצאו בקעה בארץ שנער, איפה זה שנער? זה בבל, עיראק של היום, ויש לו שם. ואז בנו נלבנה לבנים ורוצים לבנות עיר ומגדל וראשו בשמיים, אומר הזוהר הקדוש, הם בנו גם עיר וגם מגדל גבוה, זה מגדל בבל, עד היום הוא קיים, עד היום הוא נמצא בצפון עיראק, ושם נקראת בבל. בבל זה כפר, אזור כפרי, אבל זה אזור מאוד עתיק. אמר לי אבא שכשהוא היה צעיר, הוא נסע לשם. נסע לראות, יומיים נסיעה היה מבגדד לשם, וראה את מגדל בבל, כי הגמרא אומרת, צריך לומר, שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אז הגיע לשם, זה בבל. בבל מה היה שם? המגדל? גמרא אומרת ששליש נשרף, שליש טבע באדמה, זה שליש נשאר. גם השליש הזה הוא הרוס. יש שם מדרגות, יש שם כל מיני, הכל עתיק. רואים שזה עתיק יומין. אז זה המגדל. עכשיו, כל זה היה בכישוף. עשו כל מיני כישופים. גמרא מתארת שהם היו בונים את המגדל, היו עולים במגדל ומרימים איתם לבנים. מלמטה עד למעלה על הכתפיים. לא היה לא מנופים ולא שום דבר. עכשיו, אם היה נופלת לבנה, וואי, היו בוכים. למה היה לוקח כמה ימים לקחת הלבנות עד לגובה העצום הזה. אבל אם נופל פועל, מת, אומרו דארו, יאללה, זרוק אותו כמו חתול מתה. מוסיכים עלה. אז נבנה המגדל הזה, והכל היה בכישוף, עשו כישוף, והלכו להילחם הקדוש ברוך הוא. האמת שזה לא מובן. אנחנו קוראים את זה גם ביום הכיפורים, במוסף, שאמרו, טעו, ובנו מגדל, ראשו בשמיים, ולחם בו. מה, להילחם הקדוש ברוך הוא? והיו הורים חיצים למעלה. כל זה כישוף. הם רצו לעשות שההנהגה של השמיים, חס ושלום, תתנתק מאיתנו, והם יעשו הנהגה משלהם פה. ואז הם לא יהיו תלויים, למה הם ראו מה היה התוצאה של המבול, עשו עוונות, גם עריות, וגם עשו ביניהם עוונות של חמאס, גנבו כספים, היה אחד גונב מהשני, גמרא מתארת מה היו עושים, כמו בסדום. היה מביא אחד, נגיד, מביא כוסברה לשוק בבסטה שלו ומוכר. בא אחד, אומר לו, אני רוצה לטעום עם הכוסברה הזאת, זה סוג כזה או סוג כזה, לוקח ענף אחד. הוא צועק, אומר לו, מה, אתה על ענף אחד צועק, זה פחות משווה פרוטה. לא שווה 10 אגורות. וככה היו מחסנים לו את הכל. ואז הזעקה שלהם עלתה למרום, כמלאה הארץ חמאס מפניהם. וכן על זה הדרך. קיצור הדברים, אז עשו את כל זה. ראו שהמבול בא, והקדוש ברוך הוא העניש. אז הם רצו להגיד לקדוש ברוך הוא חס ושלום, אתה תשב לך במרום, תנהל לך את העניינים שם בשמיים, חס ושלום, וחוץ מכבודו, הם פה ינהלו את העיר שלהם. באופן פרטי. מיד וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. שואל רבי שמעון, ודאי בני האדם זה מיותר. מי בנה? לא חמורים ולא עיזים ולא כבשים ולא סוסים. בטח בני האדם. אלא, אומר רבי שמעון, בנוי דאדם קדמאה, בניו של אדם הראשון. וכאן צריך להבין מה היה פה. ואחר כך הקדוש ברוך הוא יורד, מבלבל את שפתם, והפיץ אותם, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרה שמה בבל, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ. ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ. בא רבנו ארי אומר, אני אעשה סדר בדברים. אומר, תדע. נלך אחורה בהתחלה. הקדוש ברוך הוא ברא את גן עדן, ברא גיהנם. ברא את העולם הבא, ברא את העולם הזה. איפה היה האדם הראשון? למעלה. בגן עדן, למעלה. ומה היה בגן עדן? היו שתי אילנות. אילן אחד זה נקרא עץ החיים, האילן השני, עץ הדעת, טוב ורע. כמו שהפסוק אומר. מה זה עץ? הוא אומר, מה יש שם? עצים, פירות, אוכל. אוכלים שם, אז מה, אז עושים גם זבל? איפה המסבלה? איפה כל הזה? מה הולך כאן? לא מובן. אומר, לא, זה לא עצים שלנו. זה שני אילנות של נשמות. כל הנשמות שהיו צריכים לבוא, שבאו לעולם, מה עושה עכשיו? היום יש נשמות בעולם. עם של גויים, עם של יהודים, עם של כל הגזעים, וכל הסוגים והמילים שבעולם. כולם היו נשמות הטובות, היה עץ החיים, שם בעץ החיים, היו נשמות הכי טובות. יש לך פה מקום. אז היה נשמות הטובות, המיוחדות, זה בעץ החיים. ואילו בעץ הדעת, כל הנשמות ששם, חצי חצי. טוב ורע זה לא חלק טוב וחלק רע, אלא בכל נשמה יש בה גם יצר הרע וגם יצר הטוב. למעשה, זה הנשמות שלנו היום. בכל אדם אתה יכול למצוא, הוא עושה מצוות, אבל לפעמים עושה איזה חטאים, אומר, ויש להקל, ויש על מי לסמוך. כן. אז בקיצור הדברים, זה היה הנשמות האלה. אומר, אבל האדם הראשון הזהיר אותו הקדוש ברוך הוא לא להתעסק עם עץ הדעת. והוא, מה היה פה? בא נחש, רשע מרושע, ופיתה את חווה, ואמר לה, תשמעי, צריך כן לקחת את הנשמות האלה, להביא אותם לעולם, לתקן אותם. כמו, בוא נאמר עכשיו, הוא יבוא איזה מישהו, יגיד, הוא רוצה ללכת אצל הגויים, מיסיונרים, אני יודע, נוצרים, אני אתערב איתם, ואני אקרב אותם אלינו, אביא אותם לבתי הכנסת שלנו, שזה אסור. אתה צריך קודם כל לדעת אם הוא מעוניין להיות יהודי. אם הוא לא יהודי, אסור לי. שתדעו בהלכה, אסור לגוי שיראה ספר תורה. היום יש לנו את השאלה הזאת, שאלה חמורה. למשל, יש זקנים, קשישים, או אנשים בעלי מוגבליות, שיש להם עובד זר. והוא מגיע לבית הכנסת. מותר להכניס אותו. לפי ההלכה יותר מזה. צערנו איזה שאלות. אני, היום היה לי שאלה, בית ספר ממלכתי דתי, שימו לב איזה מצב אנחנו. המורה שואלת, אני מלמד את התלמידות, תלמידים והתלמידות, מלמד אותם ברכות. ויש ביניהם 4 גויים בכיתה. מה אני עושה? כתבתי לה, מותר. לפי ההלכה, כתוב בשולחן ערוך, אם שמעת גוי עכשיו, לקח כוס מים, ואומר, ברוך אתה השם, מזכיר שם השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, אני עונה אמן. כי הוא מתכוון לקדוש ברוך הוא. הוא לא מתכוון לעבודה זרה שלו, ולא אני יודע לאיזה זבלה שיש להם. וזה לא משנה, יכול להיות נוצרי, יכול להיות בודהיסטי, יכול להיות מוסלמי, מברך, גוי מברך, אני עונה אמן. אותו הדין יש, אם בגוי מבקש ממני שאברך אותו. יש איזה ויכוח. הרמב"ן נחמני כותב מותר. לא הוא כותב. הוא היה רופא, הרמב"ן, כמו הרמב"ם. והיה לו רפואות נגד עקרות. היו באים עקרות ממרחקים עד גירונדה בספרד והיו מתרפים אצלו. נתן להם תרופות, מתרפים. אז התחילו לבוא גויים. באו גויים לשם. רבנו יונה, רבי יונה מגרונדי, גם באותו עיר, הם בני דודים. האימא של רבנו יונה הייתה אחות אביו של הרמב"ן נחמני. אז הוא התנגד לזה, התווכח איתו. הוא כתב לו באיגרת, עד מתי אתה מרבה זרעו של עמלק בעולם? אלה עמלקים, מה אתה... אמרו שימותו. אמר לו, לא, אני לא יכול. כתוב במשנה בפירוש, שאם יש רופא יהודי, ובא אליו חולה גוי, מרפאים אותו. מרפאים חולה גויים מפני דרכי שלום. זה משנה במסכת גיטין. שם סריה של משניות, אפילו קבורה. יש לנו חברה קדישה, ובאים אומרים, בא גוי אומר רוצה להיקבר, קוברים אותו, אבל לא בחלקה של יהודי. זה היה בזמנו, אם אתם זוכרים, היה לפני למעלה מ-30 שנה, היה איזה סיפור קשה מאוד עם איזה רוסייה בראשון לציון. הרוסייה הזאת לא התגיירה, והיא מתה. מתה, קברו אותה חברה קדישה, בתוך בית קברות של יהודים, שלנו. היה אז הרב חכם עובדיה עליו השלום, זכותו תגן עלינו, היה ראשון לציון. הוא יצא נגד, מה צריך להוציא אותה משם. אז מיד כולם עמדו על הרגליים האחוריות, חילו לריב, אמר, אם הם לא יוציאו, אתם תוציאו, אנחנו נוציא את המתים שלנו משם. כל מרחק של 400, 2 מטר לכל כיוון, פנוי יהיה. אז אמרו לו, בא משוגע אחד, מאלה אנשי, לא רוצה להזכיר את השמות שלהם, הסתבך איתם, בא משוגע אחד, אומר לו, הרב, מה הרב? הוא צריך לדבר בתקשורת. אומר, כתוב במשנה, קוברים מתי גויים עם מתי ישראל, מפני דרכי שלום. אמר לו חכם עובדיה, שהוא מטומטם. כך קרא לו, קרא לו, אהבל, חמור. איזה כינויים יצא נגדו. אמר לו, מה פירוש קוברים? מותר לנו לקבור אותו. זה צלם אלוקים. גם מחבל עכשיו, שמת עם מה שמו וזכרו, אנחנו קוברים אותו. מצווה. כי זה צלם אלוקים. אבל לא קוברים עם יהודים. בית קברות מיוחד שלהם, שלחו לעזאזל, לגיהנם. אנחנו נקבור אותם. זה, השכבה לא נעשה להם. קדיש לא נאמר עליהם. לא. אבל לקבור אותו, כן. וכן, אז זה הדרך. אז יש הלכות, צריך לדעת ההלכה. מה בדיוק ההלכה אומרת? מה כיוונו רבותינו שאמרו? אז שמה כתוב בפירוש, שאם בא עני גוי, אנחנו מפרנסים עניים. אז אומר, למשל, אני נותן סכום של כך וכך, לכל עני, על כל ילד וילד. בא פעם בחודש, נרשם אצלי, אני משלם לו כסף. בא גם גוי, נותן לו. מותר. אומר בפירוש במשנה. למה? אחר כך, פני דרכי שלום. הגמרא אומרת, שאחרי זה הם בחוץ לארץ, אם יבוא יהודי, ירדפו אותו, או ינקמו בו. אז מפני דרכי שלום, כדי שיהיה לנו שלום בינינו לבינם, אנחנו לא מחפשים לריב איתם, אז אנחנו גם נעזור גם להם, כשיש צורך, בפרט זה דבר של פרסום. אם זה בצנעה, אני לא עושה. לדוגמה, עכשיו יבוא גוי, בקש ממני צדקה, לא נותן לו, שלך לשכם, שם ייתנו לו, בנבלוס, ג'הנם יחדו, נכון?
ג'הנם דרי.
איך?
ג'הנם דרי.
אמן סלע. אז זה בקיצור, שלך לקבורה אומרים, שם בית הקברות ששם ייקח כסף. מה נעשה לו? אבל אם יש למשל משהו רשמי, או בית דין, או למשל איזה מוסד שמחלק, אז אני לא יכול לעשות אחרת. אותו דבר רופא. יש את השאלה הזאת, או שאלה מאוד חמורה. אני לא מקנה במי שצריך להיכנס לסיטואציה הזאת. למשל, יום שבת. בא מישהו, עשה תאונה, והוא מחלל שבת, הוא נגד השבת. עשה תאונה. הוא צועק, תצילו אותי. מותר לי לחלל שבת ולהציל אותו. מפני דרכי שלום. גם אצל יהודי זה יותר קל. למה? הרמב״ם כותב, ייתכן שהוא ישוב בתשובה. אבל יש, הרמב״ם כתב עוד פרק שלם על המורדים והאפיקורסים ואלה שמנגחים את הדת. שם יש משנה מפורשת, ואלו מורידים ולא מעלים. זאת אומרת, אם הוא נפל לבור, אני לא אציל אותו. אפילו בחול. מי? אחד שהוא אנטי. אם הוא נגד הדת ונלחם בדת, כמו היום, לא רוצה להזכיר, אתם יודעים כבר, אלה שבדווקא עושים להכעיס, לחלל את השבת וכדומה וכו'. זה מורידים ולא מעלים. אבל אחד סתם הוא יהודי פרטי, אדם פרטי. הוא עושה עבירות, הוא לתאבון, זה נקרא לתאבון, לא להכעיס. זה ההבדל. יש להכעיס, יש לתאבון. אז זה מומר להכעיס, זה אנחנו זנחים אותו. אבל מומר שעושה עבירות, מה זה מומר? מחלל שבת פרהסיה, נקרא מומר. או אמיר את דתו, או חי עם גויה. אם הוא עושה כן לתאבון, בגלל ההנאה האישית שלו, זה משהו אחר. אנחנו לא נגרש אותו. יבוא לבית הכנסת, נושיב אותו. להצטרף למניין הוא לא מצטרף, לעלות לתורה הוא יעלה בתור מוסיף, ואנחנו נחזור על הקריאה, על אפו ועל חמתו, אבל ניתן לו, ונענה אמן אחרי בחותם קדיש, וכן אז זה הדרך, זה כן. אבל דברים אחרים לא. אותו הדבר בגוי. אז אני חוזר כעת לעניין שלנו. מה? מה כבודו שואל? אז גוי, עכשיו יש בעיה. מה הבעיה? יש בגמרא, הגמרא אומרת, תפתח ספר מלכים. בזמן חזקיהו מלך יהודה, הגיעו הכסדים, הגיעו משלחת נכבדה מאוד של הממשלה של כסדים. המלך שלח את המשנה למלך ואת כל השרים והקצינים, היו זה אולי 500 איש, ובאו לבקר את שלמה המלך. לא, חזקיהו, סליחה. חזקיהו מלך יהודה, מצאצאי שלמה. הוא היה כמה דורות אחריו. ואז כתוב, ויראם את בית המלך ואת בית נכותו. נכותו זה העושר הגדול, הנכסים הכי יקרים. שואלת הגמרא, מה זה בית נכותו? בשבעה הגמרא, הוא הראה להם, הוא פתח להם את דלתות ההיכל, והראה להם את הספר תורה. מיד, אתה רואה בפסוק, כתוב שם אחר כך, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לחזקיהו, ואומר לו, בגלל שהוא עשה כך וכך וכך וכך, סוף שהבית ההוא ברמינן יחרב, לא עלינו את המקדש, והם יגלו את הכל, ויקחו את הספר, ויקח את מחמד עיניך. שואלת הגמרא, מי זה מחמד עיניך? הגמרא משיבה, ספר התורה שלנו, זה מחמד עינינו. וכן תראו בשירים ששרים בשמחת תורה, השרים, זהו אור העולם, המחיה את כולם. נכון? יש שיר כזה, אתה לא מכיר. לא שרתם, אנחנו שרנו. זהו אור עינינו, וכן על זה הדרך, ידידות נפשנו, אז זה מחמד עיניך. וכך היה. לא עברו כמה שנים, עד שהם באו, שמנשה היה מלך, לקחו אותו בשבי, ולקחו את הספרי תורה, ולקחו את זה, ולקחו את זה. למה הראה לו ספר תורה? אז נפסקה הלכה, ספר תורה הוא יכול לראות, אבל את הכתב אל תראה לו. עכשיו, אם בא גוי, רוצה לראות את לבקר, נגיד, הנשיא טראמפ רוצה לראות, ורוצה לראות את ספרי תורה, פותחים את האחד, מראים לו את הספרי תורה, אבל לא פותחים אותם. משאירים אותם סגורים. לכן ידוע, יש, היה מעשה, תקשיבו עכשיו סיפור. הלו? 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 צריך להשתמש בנשק ידידותי. מי, אתה? שמה, שמה. יופי, אתם ערים? יופי, מצוין. נירו בלקום, ויש פה עוד תגבורת גם. אז, קיצור, זה, מה רציתי, איפה היינו? הם פורים סרגוסה. סרגוסה זה עיר בספרד. שם היה רבי יוסף סרגוסי. גאון גדול, הוא קבור בדרך בין מירון לצפת. אתם תראו שם שלט, קבר רבי יוסף סרגוסי, אתה יורד איזה מקום יפהפה, פלא פלאים, מטעי זיתים יש שם מסביב, צריך פעם לקחת אתכם, נו, איפה אתה? תארגן, תארגן, מה אתה מחכה שאני אהיה בן מאה?
אני מארגן, הרב מגיע?
כן,
הרב מגיע,
בלי נדר, אז יש שם הקבר רבי יוסף סרגוסי, והוא היה רבו של רדבז, תלמיד שלו, גאון עולם, רבנו דוד בן זמרה. עכשיו אני מדבר איתכם על תקופה של למעלה מ-500 שנה. אז רבי יוסף סרגוסי, אני מביא איתי את הפנס. בסדר?
רק שהרב יבוא.
אין בעיה. והיה הרדב"ז תלמיד שלו, והוא רבי יוסף סרגוסי, בסוף ימיו עלה לארץ ישראל ונקבר בגליל. זה שאני אומר לכם, תדעו, בכביש הזה היום חצו אותו שהולך, כי עקפו את את הסיבובים. יש ממירון עד צפת בכביש הישן, בדרך שם אני לא אגזים למעלה מ-20 גדולי עולם קבורים. רבי טרפון, אתה נכנס לאיזה שביל, בתחילת השביל יש את רבי קרוס פדאי האמורה, שם המערה, כולם רואים את זה, רואים את זה על הכביש. אתה ממשיך בשביל קילומטר ברגל, שם אי אפשר עם רכב, לפעמים אפשר רכב, רכב שטח נכנס. אתה רואה את מקום האדרה, איפה רבי שמעון בר יוחאי ישב עם 10 תלמידים. מעשה הם 9, איתו ביחד הם 10. ושם כולם, ושם נקברו 3. כי בסוף האדרה נפטרו 3. איך כתוב באדרה? תפתח את האדרה, כתוב שם בפרשת נשוא. תנא, 10 עלו ו7 נפקו. 7 רק יצאו. מי נפטר? רבי יוסף בר יעקב, רבי יסה ורבי חזקיה. 3 תלמידי רבי שמעון. מה קרה? אומר רבנו ארי, הוא דיבר איתם על עולמות גבוהים, אז הנשמות שלהם עלו וראו את כל האורות. מרוב שהם ראו את זה, הם נקלטו כמו מגנט ולא יכלו לחזור, לא חזרו. אז כשסיים רבי שמעון את האדרה, הוא רואה רק גוף לידו, התחיל לבכות. אמר, אולי אני עשיתי עוון, כמו שכתוב, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. מיד הראה לו הקדוש ברוך הוא מחזה מלמעלה שהם שמחים והם רגועים, זאת אומרת הם לא נענשו, אלא הם נמצאים במקום גבוה מאוד. מיד קברו אותם שם במקום, אז הם קבורים שם שלושתם. אתה ממשיך בשביל, עולה 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 עולה, לוקח שמאלה, שמה יש זה היום שיפצו קצת המקום, הרחיבו אותו, ואז אתה עולה שם. ללכת ברגל צריך הרבה דרך, זה כמעט 20 דקות הליכה. אתה עולה למעלה, כפר קדיטה, שמעת על זה פעם? לא שמעת, אז תשמע היום. כפר קדיטה בעבר זה היה כפר ערבי שהיה חולש על כל הדרך לצפת, משם היו יורים, מה לא היו עושים. בשנת השח באו, שחטו את כולם, לא השאירו מהם זכר, אז ברחו חלק מהם, נמצאים עד היום באחברה. אחברה, שם היה אחברים. לא צוחק. שם זה ליד צפת. כביש צפת, כביש חוצה גליל, זה נקרא. אז מול צפת, יש שם בקעה, אתה עולה, יש איזה כפר ערבי, כפר אחברה. בדרך שם גם קברים. שם קבור רבי ינאי, שתי בניו, רבי דוסטאי ורבי נהוראי. אני פעם לקחתי את המשפחה, כולם, ילדים קטנים, כולם גדולים, הלכנו, זה אתה צריך, אתה נמצא בגבעה, באמצע יש וואדי קטן, ואתה עובר אותו, אז לפעמים יש שם, לא עליכם הביוב, חוץ מכבודכם, שזה גשר כזה רעוע, ללכת בזהירות, ואתה עולה עוד עד שם, עד ההר השני, שם הקבר שלהם. זה עניין גדול להיות. למה? רבנו ארי כותב, לא איפה שכל העולם הולכים, תלך להתפלל שם, תחפש קבר שבאים לשם אולי פעם בחודש או פעם בשנה, ואז תבוא לשם, התפילה שם, כך הוא כותב בספרו שער רוח הקודש, תפילה שם מתקבלת יותר מכל המקומות. זה מקום מדהים. אז בקיצור, שם אתה לא רואה כלום, רק שמיים וארץ. סליחה?
חשוב לרב איזה יום,
למה
עכשיו
אז
חם פה.
מה חם? ודווקא ירד לך גשם ביום הזה, מה אני עושה?
לא משנה, גם בגשם נלך.
כן?
זה כל כך חשוב פה שהרב אמר עכשיו, כל עכשיו העסק חם, הרב הזכיר שהרב יבוא עם, עם פנסים.
אני יודע שאפשר להמם אותך מהר.
ברוך אומר,
אחי שמחה יצחק, אתה יודע מה? בואו נתכנן את זה קצת בשקט. חכה לאביב.
אביב לא
אומר
לך
משיח. כדאי. אני בינתיים אעשה כושר. אשתדל ככה לצעוד. לא, לא, כי שם צריך ללכת. אני, קשה לי ללכת. אז אני, תן לי. לא. אני רוצה ברגליים. זה לא... בסדר, בסדר. עוד היום גדול, אל תדאג. הלילה צעיר והיום גדול, בלי נדר. קיצור הדברים, אז אלה, איפה היינו? אצל רבי יוסף סרגוסי. אז היה פורים סרגוסה. פורים סרגוסה זה חל בשבט, באמצע חודש שבט. אותו יום לא אומרים וידוי. מה קורה? היה מעשה. וקשור למה שלמדנו כעת, מה היה המעשה? המלך בא לבקר יום אחד, זמן דקה, היה איזה, אני יודע מה, היה איזה אירוע, אירוע פוליטי, אירוע מדיני, והמלך בא לבקר אצל בת, היהודים לאן? בית הכנסת הגדול בסרגוסה. שם מה עשו? מיד אז אמרו שהוא יבוא, אז צריכים לצאת לקראתו עם ספרי תורה. אז הרב רבי יוסף סרגוסי אמר, לא, אנחנו נצא רק עם עתיקים בלי הספרי תורה בפנים. אז הוציאו את כל הספרי תורה, שמו אותם על הקרקעית של ההיכל, על תלית, וכיסו אותם בתלית, והשאירו את העתיקים. ואז התוכנית הייתה שכשיבוא המלך לבקר, יחץ עוצרות, יעמדו דום, ילבשו, תלבוש את ההידה, כל מה שצריך לעשות, מקהלה, וזה, ואז יצאו איתו עם הספרי תורה. טוב, בלילה רבי יוסף סרגוסי חולם שאומרים לו, יש שריפה בבית הכנסת, בארון הקודש, קום מהר תציל את הספרי תורה. הוא קם, התלבש, ורץ לבית הכנסת, אין שום דבר, אין שום שריפה. חזר חזרה. נכנס לישון, כי מחר יש לו בית דין, צריך להיות ראש צלול. עכשיו תחילת הלילה, מה אני עושה? עוד פעם, בחלום אומרים לו, תבדוק את הספרי תורה, פורץ שם שריפה. מהר הוא קם, עוד פעם, שום דבר. חזר עוד פעם. פעם שלישית, אמרו לו, אמרנו לך, פעם אחרונה, הספרי תורה בסכנה. אז הוא הלך, פתח את הארון קודש, וראה את הספרי תורה שוכבים על הזה, אמר כנראה שבשמיים רומזים לי, כי חלום אף פעם לא בא בצורה ישירה. למשל, דוגמה, הגמרא אומרת, הרואה הספד בחלום. אדם רואה חלום, והוא רואה שמספידים אותו. הוא מת. סימן טוב זה, מן השמיים רחמו עליו ופדאו, הוא היה צריך למות, הצילו אותו ממוות. זאת אומרת, מחר בבוקר תעשה וידוי, תן פדיון כפרות, תעשה דברים טובים, כי הוא היה צריך למות, נגזר עליו והוא ניצל. אז יש בזה עניין טוב. קיצור הדברים, אז הוא מה עשה? לקח את ספרי תורה, החזיר אותם מתוך התיקים. בסדר, למחרת באו, הם בהנחה שהספרי תורה לא בפנים. הגיע המלך, הצוצרות, יוצאים איתו עם הספרי תורה. שמעיה, היה איזה מישהו, רשע מהשמאלנים, הלך להגיד למלך, שמע, הם אלה היהודים רמאים. הם הביאו לך תיקים ריקים, זה לא ספרי תורה שלהם. אז הוא לוחש לו באוזניים מאחורה. אמר לו, אני ראיתי אתמול איך הם מוציאים את הספרי תורה מהתיקים. אז המלך פתאום אומר, עושה ככה ביד, אז כולם עצרו. עצרו, תפתחו את התיקים. תפתחו את התיקים מהספרי תורה. חפו פניו של זה, הלכת לה אותו על העצה, מה אתה עושה ממני צחוק? הם סגרו את התיקים חזרה, וזהו. אז נהיה, אמרו, אז התברר שהוא רצה לגזור עליהם מוות, אם זה היה מגלה את זה. ולא היה החלום של הרב. וחס ושלום, הספרי תורה לא היו בתיקים, הוא היה הורג את כל היהודים. עמד הרב ואמר להם, תדעו שניצלנו ממוות, היום הזה אנחנו נעשה חגיגה כל שנה ושנה, נצום יום קודם, וביום הזה נעשה סעודה, משלוח מנות, כמו שעושים בפורים, רק בלי מגילת אסתר. זה נקרא פורים סרגוסה. היום זה כבר השתכח, אבל זה מעשה ידוע. עד לפני 50 שנה, היה בסרגוסה, היו עושים את זה, היו, אני לא יודע איך היום קוראים לזה, משהו דומה לשם. איך?
יש שם
יהודים? יש, יש. צערנו, התבוללים הרבה מאוד, השם ירחם. אז, בקיצור הדברים, מכאן ראינו שאסור להוציא, להראות ספר תורה לגוי. אבל כאן זה גזרת מלכות, משהו אחר. זה עניין אחר. זה גזרת מלכות. שום גזרת המלך. הלאה וכי, לא. אז לכן, גם היום, מה אנחנו עושים אם, למשל, מגיעים עובדים זרים, שם את השאלות האלה יום יום, שואלים אותנו מה לעשות, מותר להכניס אותם. אותו הדבר להבדיל, יש לא להבדיל מהגויים, אבל להבדיל מאיתנו. חוץ מכבודכם, בא אדם שלא עלינו לא רואה, סגי נהור, ויש לו כלב נחייה, מגיע איתו לבית הכנסת. יש לאנשים בראש הרבה, וזה טוב שיש להם איזה מחשבה, שכלב אסור לו להיכנס. ואחד פעם בא לשאול אותי מה הוא עושה. בבית יש לו כלבה. כלבה חשובה, מגזע תרשישים. וכל ליל שבת הוא בא לעשות קידוש, הוא מכניס אותה לחדר, סוגר עליה, שהיא לא תהיה נוכחת בקידוש. והיא מייללת שם. כל ליל שבת מייללת לו. שאל אותי מה אני עושה. אמרתי, לא מותר. היא יכולה להיות נוכחת. אין בזה איסור. אני יכול לברך, אני יכול זה ליד כלב, אין שום בעיה. אין איסור בזה. וגם, יש כאלה שהוא אומר, אני נגעתי בה, אני צריך לטול את הידיים. סליחה, אברהם אבינו, ויחבוש את חמורו. ויקח את שני נעריו איתו, והייתי יצחק בנו. עכשיו נגעתי בגוי, עליתי לאוטובוס. היום שליש מהנהגים הם גויים, מה שמם. אז אני, הוא נוגע לו ביד, אני יודע מה. אז היום לא צריך לגעת בו, היום משלמים לו כסף. כרטיסים, מראה לו כרטיס. או בא גוי, בקש ממך כרטיס, בקש ממך תעודה מזהה. נוגע בך, שום בעיה. כמו שנגעת ב... אתם יודעים כבר מה, לא רוצה שיצטטו אותי מחר בתקשורת. אז... אז זה מה, זה אותו דבר, אותו דבר. אז נחזור לענייננו. יוצא סליחה?
נוגע בכלב, יגע בספר תורה, אתה לכתוב ידיים.
אין בעיה, אין בעיה. אם הכלב נקי והוא לא מלוכח, לא מזוהם, כלב מתרבותי מה שנקרא, אין בזה איסור. אתה יכול למקסימום לשפשף את היד באיזה מגבת, באיזה בגד, ולגעת אחר כך. הרי בספר תורה בלבחי אנחנו לא נוגעים, נוגעים בתיק. ואסור לגוע בספר תורה אלא דרך מטפחת. אז אני גולל את הספר תורה דרך מטפחת, אבל לא, לא ערום. אסור לגוע בקלף עצמו. אז אם כן, איפה יוצא לנו שצריך להיזהר, לא להראות להם זה. אז אני חוזר כעת לפרשת נוח. מה קרה פרשת נוח? רבנו הריבון נסכם את העובדות, מה היה פה. אז יש נשמות של עץ הדעת, הם באו, אומר רבנו הרי תדע, הם באו בארבע גלגולים, שימו לב רבותיי, ארבע דורות. הדור הראשון זה היה הדור של המבול, הם היו הכי מושחתים בעולם, לכן כתוב כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. והקדוש ברוך הוא, הם קלקלו ברותחין, נידונו ברותחין. נפגעו מעיינות יום רבה, משם נשאר, הגמרא אומרת, זכר, זה מה שאתה רואה את חמי טבריה, הוא הדין חמי יואב, גם בגרמניה יש, ברוך השם, גם כן שם יש, מעיינות של טבע, יש כמה נקודות בעולם, זה נשאר מהמבול זכר, אבל הם היום מוהלים את זה בכל מיני מים אחרים, זה לא בדיוק זה, אבל אם תסתכל למשל בים המלח, יש מקומות, אני לא מעודכן ב-30 שנים האחרונות, אבל מה היה? אז אתה רואה, יש שם מעיינות של מים חמים יוצאים בתוך קרקעית הים. וכיום הם הרסו את הכל, הרסו את כל זה. זה יוצא מתוך הזה, וזה רותח אש, יכול לשרוף את הרגל של הבן אדם. אז, ויש לעומת זה מעיינות מתוקים. למשל, אפילו בכנרת, כנרת זה מים מתוקים, אבל כשהיא חלילה וחס יורדת, אז יוצאים המעיינות המלוחים נובעים, כי יש מעיינות מלוחים בקרקעית. אז כשהמים המתוקים מתמעטים, אז המליחות עולה יותר בכנרת. אז יש גם מעיינות כאלה, גם מעיינות כאלה שיוצאים מהאדמה. אז גם בקרקעית הים זה אותו דבר. אז בקיצור, מחה אותם במבול. אחר כך חלק הלכו לאבדון, חלק היו עוד מעורבים טוב עם רע, הביא אותם בדור הפלגה. דור הפלגה חטאו בכפירה בשם יתברך, להילחם בו, למרוד בשם יתברך. אז בא דור הפלגה, עשה מה שעשה, בא הקדוש ברוך הוא, בלבל אותם, שרף להם את המגדל, וחריב והפיץ אותם על כל הארץ. זה היה מהדורה שנייה. אחר כך זה לא נגמר. פרשה הבאה, ולמעשה שאחריה, פרשת וירא, שם יש כל הסיפור של סדום ועמורה. עוד פעם הגיעו אותם נשמות, אבל הפעם קצת יותר חלשות ברע, משהיה מקודם. ואז באו, תראה, זעקת סדום ועמורה, כי רבה, צעקתם, ואז עיקר אותם, שליחה להם מלח גופרית ומלח מן השמיים. הייתה סדום ועמורה, זה היה מקומות הכי יפים בעולם, מכל העולם. ערים, הגמרא מתארת, הכי מפוארות, פירות הכי עסיסיות. הכל היה, ואיזה אילנות, ואיזה זה, והם היו צרי עין ורשעים, ואמרו, מה יבואו אצלנו עניים ויחיו על חשבוננו? אנחנו לא רוצים, היו גזענים מספר אחת, ושונאים את ה... הלכו, קיצצו את כל האילנות. הוא אומר, טובה, יש אילנות גם עצי סרק, ברוש, תדהר, יש עצי אורן. אומר, לא, הם אמרו, יבואו ציפורים ויאכלו לנו את האוכל, אנחנו לא רוצים שגם ציפורים יבואו. ולכן קצצו את כל האילנות. בא הקדוש ברוך הוא, הפך אותם. חמש ערים היו. סדום, עמורה, אדמה וצבויים, והייתה גם צוער, אבל צוער, בגלל שלוט ביקש להימלט שם, נתן לו את העיר הזאת, ושבילו, הלא מצער היא ותחי נפשי. אז השאיר לו את צוער. אבל הארבעה אלה, כולם הלכו לאבדון. ועד היום, כתוב בפסוק בניצבים, כמהפכה צדום ועמורה, אדמה וצבויים, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב. עד היום סדום לא יכולה. היום אמנם מחיים את זה דרך כל מיני חול, כל מיני אמצעים טכנולוגיים, עושים כדי כן בכל זאת לגדל עשבים וירקות, אבל גם זה לא כל כך מצניח, ואילנות אתה רואה שלא מצליחים לעשות, אבל זהו. אז זה היה בסדום, זה פעם שלישית. פעם רביעית הגיעו למצרים, זו הסיבה מעת השם הייתה שם, מובן מכירת יוסף, וגם הקדוש ברוך הוא השתתף איתם עם השבטים במכירת יוסף, מפני שהיה צריך שצדיק גדול ירד למצרים ויביא איתו את יעקב אבינו. למה? מה אתה יעקב? אני אגיד לכם את האמת, שהייתי צעיר כל הזמן, הייתי קורא, והיה לי קושיות. גמרא אומרת, ראוי היה יעקב אבינו לרדת בשלשלאות של ברזל למצרים, זאת אומרת, כמו אסיר. למה? ורחמו עליו מהשמיים, אז היה לו את יוסף, ויוסף היה מלך, ושלח לו מרכבות, שלא ירד בכלל, בשביל מה צריך לרדת, ולמה? אלא יעקב זה האדם הראשון. זה אותה נשמה. האדם הראשון חטא, הוא צריך לשלם, לתקן. אז הנשמה של האדם הראשון באה ביעקב. והגמרא אומרת שיופיו, יעקב אבינו היה יפה תואר, היה דומה קלסטר פניו לקלסטר פניו של אדם הראשון. שופרי דה יעקב, מעין שופרי דה אדם הראשון. מעין. דוגמתו. לא ממש, אבל מתקרב, הכי מתקרב אליו. וגם שים לב, והי יעקב בארץ מצרים, 130, הוא הגיע בגיל 130. זה השנים שאדם הראשון ישב בקרח, וכיפר על מה שהיה, וזה, זה בדיוק יעקב אבינו. לכן יעקב אבינו שים לב, הכי הרבה צרות עבר. אדם אומר הפסוק, לא נחתי, לא שלבתי, ולא שקעתי, ויבוא רוגז. בסדר. לא נחתי מעשיו, לא שלבתי מלבן, ולא שקעתי מדינה, ויבוא רוגז יוסף. ארבע צרות היה לו. עכשיו זה מובן. מצא הם בעיניך? צריך להתאמן. אז בסוף יעקב אבינו, זה לעתיד לבוא. יפה, איזה שאלה דן שואל. דן, יש עליך אור. איזה אור, וואי, וואי. איזה אור, בלי עין הרע. ושב יעקב. תראה, זה מחאות כפיים נותנים לך. ושב יעקב, ושקט, ושענן ואין מחרית. תראה, זה כל הכבוד לו. אלוף התנך. זה לעתיד לבוא. אנחנו יבוא יעקב אבינו, ונשמח איתו. ואז הוא יושב שקט ושלב, וגם אנחנו איתו, כל היהודים בעולם, יחזרו בתשובה, ויבואו לירושלים, איזה תענוג יהיה, וואי וואי, נאכל שור הבר ולוויתן ונשתה יין, משומר בענביו, וזהו, הוא אומר עד האביב, אתה מחכה לאביב, הוא אומר אז כבר, יבוא המשיח, מה לעשות, כן, זהו, מה לעשות? בדיל ויעבור. מה לש? אז עכשיו יוצא לנו איפה שהכל מסתדר. אז באו במצרים, שמה, שים לב, כל מה שהיה במבול, מבול היה, זרקו אותם למבול, אומר רבנו הארי, כאן היה מקרה אחר. זרקו כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. זה כנגד המבול. זרקו ילדים ליאור. אחר כך, היה בלבנים ונלבנה לבנים, מה עשו? ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך, והם מררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. זה כנגד דור הפלגה. היה להם מעין זה גם כן, עוד פעם. עכשיו זה בפורמט קטן הלך. הרי זה מה היה בסדום, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים, והילאו למצוא הפתח, והיום זה סגולה. כך כותב רב חידה. אם אתה הולך באיזה מקום, אתה רואה, רוצים לתפוס אותך, אני יודע מה, משטרה או ערבים או גויים, תגיד את הפסוק הזה. ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים, והילאו למצוא הפתח. ועוד פעם, תגיד את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אז, ואז, אני אספר לך סיפור, משהו לא תאמין. היה איתי לפני למעלה מ-30 שנה. היו לי ילדים קטנים בבית. לקחנו אותם, היה חג, אמרתי בוא ניסע לגליל. נסענו. לקחתי עוד מונית מרמלה, מחשמו. היו להם בשער שכם, שם הם היו עומדים. הלכתי, כולם 120 לירות, יום שלם, כמו חמור יעבוד. אמרתי לו, בוא, יאללה. לקחתי אותו, הגעתי הביתה. כל הילדים ירדו, לקחנו איתנו אוכל, לקחנו איתנו כל מה שצריך, נוסעים. עכשיו היה נפשות יותר. יש 7 מקומות, היה למעשה ממוצע, נגיד, מסתדר. נו, נסענו. נסענו, אז הגענו לטבריה. טבריה, שם היה חמי, חמותי, עליהם השלום, היו בחיים. אז הם ישבו איתנו וסיפרנו להם איפה היינו באיזה כברים וזה, ועכשיו אנחנו מתכננים לעלות לגליל, לכל המקומות האלה. חמותי, עליה השלום, אמרה, אני רוצה לבוא איתכם. אמרנו, תפדלי. חמי אמר, ואני מה? אמרתו, תפדל, על העיני ועל הרסי. ניכנס לאוטו, שבתי אותו ליד הנהג, והוא ואת הילדים יושבנו ברצפה וחלק הצטופפנו נוסעים. עלינו לגליל, איזה מקומות, וואי, איזה שמחה הם שמחו. אמרו, מה, אנחנו גרים פה כבר 30-40 שנה. המין נולד בטבריה. אומר, בחיים לא הייתי במקומות האלה, ואתה באת מירושלים, צוציק. אמרתי לו, כן, יש גם צוציק שעושה משהו. אנחנו עכשיו חוזרים. חוזרים, הגענו לאזור של מגדל. חזרנו ממירון, צפת מירון, הסיבוב של מגדל. בדיוק שם המחסום. משטרה. אולי איזה 4-5 שוטרים. ושמו, אתה יודע, את הברזלים האלה ש איך קוראים לזה? כן. שמו שם. אני אומר, מה עושים עכשיו? עכשיו יססו אותנו, זה ערבי. והמספר שלו לא צהוב, זה לבן, אביעד, עם כל מיני, וכתוב רש, רמלה. והכל זה נהג זה. עכשיו, הילדים. הילדים מהר, השכבנו אותם ברצפה, אבל משטרה, זה בודקים. עכשיו, עדיין יבדקו. טוב, התחלתי להגיד את הפסוק הזה. ואת האנשים, מהר, אוטומט, רק ראיתי את המשטרה, איך אתה יוצא מהסיבוב, אתה רואה. ואת האנשים אשר פתח הבית, יקו בסנדרים, אלו למצוא הפתח. ואת האנשים אשר פתח הבית, פעם שלישית, הגענו לשם, פתאום שוטר אחד מגיע, אומר לי, אתה זה, סע! לא האמנתי. לא האמנתי, והיו חונים שם כמה מכוניות של יהודים. בודקים אותם. סע! עברנו את זה, וואי וואי וואי, לא יאומן כי יסופר. הורדנו אותם בטבריה, משם אחר כך חזרנו לירושלים עיר הקודש. אז לכן, צריך לומר את הפסוק הזה. אז מה סנוורים, מה קשור? מצרים מה היה? 3 ימים של חושך. בשלושה ימים של חושך, הרשעים שהיו בישראל, שלא רצו לצאת ממצרים, מתו. אלה זה הנשמות שרעים, נשארו רק סאפי אומרים, נקי. היהודים, איך כתוב? בפרשת בו, יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. צבאות השם. הפעם יצאו נקיים וצחים בלי הזה. אותו הדבר, מה זה שפרעו היה שוחט? רבנו ארי שואל, מה קרה פה? פרעו היה שוחט 150 ילד בבוקר. 150 ילד בערב וטובל בדם שלהם. אוי ואבוי, כל יום 300 ילדים היו נשחטים. אז הוא אומר רבנו ארי, זה אותם נשמות שהיו צריכים חלילה לגדול ולקלקל. ולכן כתוב במשנה באבות, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. למה אמר בקנקן? הוא אומר בקד, בחבית, בסל, כאן, 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 150, כאן השני, 150, בכאן, כאן, 150 של בוקר, 150 של ערב, אלא במה שיש בו, זה אחד. אחר כך, יש לנו גמרה, גמרה מפורשת, שיום אחד מיכאל אמר לקדוש ברוך הוא, שהיינו במצרים, אומר ריבונו של עולם, עד מתי הם הורגים ילדים? הרי היו נתנו מכסה לכל אחד ואחד לבנות קיר לבנים, לפחות 100 לבנים שיהיה בקיר. אם היה חסר אחד, היו לוקח את הילד שלו, התינוק, שם אותו בקיר וסגר עליו בלבנים. עמד מיכאל ואמר, ריבונו של עולם, תינוקות, מה עשו התינוקות האלה? אמר לו, בסדר, לך תוציא אחד משם. הוציא אחד משם. הגמרא אומרת, האחד הזה גדל, מה קראו לו? מיכה. למה קראו לו מיכה? שהתמחמק בבניין. יענו נהיה קווץ', פיתה עשו אותו. מיכה הזה לקח איתו עבודה זרה. לכל הדרך, 40 שנה אנחנו במדבר, ואחר כך נכנסו לארץ ישראל, הוא עדיין חי, ויש לו עבודה זרה. ובמדבר שהיו, עם ענני חרבות, הוא היה מקריב לעבודה זרה כל יום איזה כבש, איזה עז, איזה שור, לפעמים כלב בר מינן, והיה יוצא עשן. הגמרא אומרת, מביאה פסוקים, היו רואים, הגויים מרחוק, רואים עשן, כתוב, כן כתוב בשיר השירים, כתיב מרות עשן, כל זה מדבר על יציאת מצרים, תמרות עשן, רואה עשן אחד, להבדיל, של הקדוש ברוך הוא, של המשכן, והעשן השני של מיכה, ואיך זהו, כל זה רצה להראות למלאכים, לכן צריכים לדעת, שכל המשפטים של הקדוש ברוך הוא, צדק ואמת, היא רצון שיגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ונזכה לגאולה השלמה, שתבוא במהרה בימינו, אמן סלע, חזקו ואמצו.